טוב, שלום וברכה. אני רוצה, חוץ מהפרשה, להיכנס גם קצת לראש חודש שבט. אנחנו ערב ראש חודש, וראשית אני רוצה להודיע שבעזרת השם השבוע של ט"ו בשבט. השבוע של ט"ו בשבט, שזה בעוד שבועיים. אז השיעור יהיה במקום ביום ראשון. דובר? בסדר? או, תהי השעה הזאת. אז השיעור יהיה במקום ביום ראשון בערב, ביום שלישי עם סעודת ט"ו בשבט, ככה פה למטה, בעזרת השם. ויודיעו על זה וכולי, אבל סעודת ליל ט"ו בשבט עם שיעור ערב שבת עשרת הדיברות. אז גם שירת הארץ וגם שירת התורה ביחד חייבים איזה שיעור קצת יותר. בסדר, ט"ו בשבט הגיע, בעזרת השם. לפני שט"ו בשבט מגיע ראש חודש שבט, ואנחנו יודעים שישנם ארבעה ראשי שנים, ולגבי ראש השנה לאילנות ישנה כידוע מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל. שבית שמאי, על פיהם הם סבורים שראש השנה לאילנות, אני חוזר עוד רגע לפרשה, זה חומשים טוב שיש לנו אותם. בית שמאי סבורים שראש השנה לאילן צריך להיות באלף בשבט. ובית הלל סבורים שראש השנה לאילן הוא ב-15 בשבט. אין מחלוקת כזאת לגבי ראשי השנים האחרים. למשל, לגבי ראש השנה באלף בתשרי, שהוא ראש השנה לשנים, ושבו כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, אין על זה שום מחלוקת. זה הזמן שנקבע, והוא א' בתשרי. כן, ראש השנה למלכים, שהוא ראש השנה בניסן. לא ניכנס לעומקה של המחלוקת הזאת, אבל אני כן ארצה להיכנס לעולמם של בית שמאי ובית הלל היום, גם בהקשר של המחלוקת הזאת, וגם בהמשך של השיעור הקודם. עסקנו בשבוע שעבר במעמד הסנה. אני חושב שהסוגיה של מעמד הסנה שהתחלנו בה בשבוע שעבר היא מאוד מאוד עקרונית לאורך כל הדרך. ניסינו לברר מה בדיוק רוצה שם משה רבינו במעמד הסנה. נחזור לעקרונות עוד מעט. הוא פותח את השיחה בשאלות שנראות לגמרי רוחניות, אמפיריות. מי אנוכי כי אלך? ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. בסוף הוא עובר בעצם למשהו מאוד מכוונן אהרון. שלח נא ביד תשלח, איך אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ואהרון אחיך הלוי ידעתי. הלא, אהרון אחיך הלוי ידעתי, ורש"י אומר, ידעתי שזה מה שאתה חותר כל הזמן. וניסינו לברר מה רוצה שם משה בסנה, נחזור לזה עוד מעט. נדמה לי שהדברים קשורים מאוד, וגם אותם ננסה ללבן עוד שנייה. כדי שלא נתבלבל בדברים, אני רק אזכיר במשפט אחד את הסוגיה לגבי האם ראש השנה לאילן הוא באלף בשבט או בט"ו בשבט. הגמרא מבררת בדבר מעניין. קודם כל הגמרא אומרת כלל חשוב, שהסיבה שראש השנה לאילן הוא בחודש שבט ולא לפני כן, שראש השנה לאילן הוא בחודש שבט ולא לפני כן, היא מפני שעד כאן, אני מצטט את לשון הירושלמי, עד כאן היו חיים האילנות ממאי השנה שעברה. מכאן ואילך הם חיים ממאי השנה הבאה. שנה ברוך השם אנחנו מרגישים חורף, אז אנחנו יכולים להבין את זה. כלומר, הפעולה של המים באילנות המים יורדים, אבל עדיין מתחילים לפעול את הפעולה באילנות, שהאילנות חונטים בעקבותם. הפעולה מתרחשת כעבור 4 חודשים. והאילנות שחנתתם הייתה, החנתה זאת אומרת הפרי, החנתה הייתה לפני חודש שבט, כלומר לפני שעברו 4 חודשים מתחילת הגשמים של השנה הזאת, תשרי, ישבט, כסלו, טבת, אז האילנות האלה חיים בעצם מימי השנה שעברה. כי כדי שאתה תוכל לראות שהם חיים מימי השנה החדשה, צריך שיעברו 4 חודשים על האילן. זו הגדרה מאוד מעניינת, הלכתי. ראש השנה על האילן, ובכלל כדאי לזכור שט"ו בשבט הגיע, אבל ט"ו בשבט הוא לא חג הנטיעות, זה סיפור חדש, סיפור יפה, אבל זה גם הזמן הכי פחות מתאים, ועוד כל מיני דברים אחרים, זה סיפור נחמד מאוד, קיימת, וזה אני בעד. ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, לגבי כל הדינים של האילנות, לאיזו שנה הם שייכים, מעשרות, לכל הדינים ששייכים לאילנות. והקביעה, ההסבר של התלמוד הירושלמי הוא מאוד יפה, פשוט, 4 חודשים אורחים לאילן שהמים יפעלו בו. מה שחנת לפני חודש שבט, חייב להיות על פי העיקרון הזה שייך למי השנה שעברה. מה שחונת מחודש שבט ואילך שייך למי השנה הבאה. קושי לפי זה, אז מה נחלקו לגבי א' שבט ולגבי ט"ו בשבט? לכאורה 4 חודשים באמת מתחילים בראש השנה ולא בסוכות. אני אשאיר את זה פתוח לגמרי, מקווה עוד לחזור לזה היום, ואם לא נסיים את זה בט"ו בשבט. אבל לזה אני מקווה לחזור היום, אני רוצה להתחיל את הדברים אצלנו. דיברנו על משה ואהרון, ויש עוד דבר אחד שהוא עוד יותר יסודי. נו, נעשה חידון תנ"ך. אבל יונתן, אל תענה, כי כבר נשאלת בשבת. אז נעשה חידון רגע, מה קרה בראש חודש שבט? תעזבו את בית שמאי ובית הלל וראש השנה לאילנות. מה קרה בראש חודש שבט? נו. משה מועיל, נכון? לבאר את התורה. אזכיר, ספר דברים, תחילת הספר, זה מאוד מעניין שהדבר הזה ככה הצטנע לו. זה תאריך מאוד 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 משמעותי. אלה הדברים אשר דיבר משה, קפצתי לרגע לכבוד ראש חודש מהפרשות שלנו, עוד נגיע אליה. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצירות ודי זהב. 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, והיא ב-40 שנה, שנת ה-40, ב-12 חודש, בחודש ה-11. מניסן זהו מתחיל עכשיו החודש ה-11, חודש שבט. נכון? החודש ה-12 הוא חודש אדר. ב-12 חודש ב-1 לחודש. זו אגב דוגמה קלאסית. אין אף אחד שלא זוכר שיום פטירתו של משה הוא בזין אדר. אין לזה שום זכר בכלל. לומדים את זה מיוד ניסן, מיהושע, והולכים אחורה. אין לזה שום זכר בכלל. אבל שאת כל ספר דברים, את משנה תורה, את כל עניין משנה תורה, מתחילים באלף שבט, אלף שבט של משהו ליד תורשו. ואז נזכרים שגם בית שמאי שאומר את זה. אז ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, זה התאריך המופיע בספר דברים, ומכאן ועד זין אדר, על פי המסורת שהרגע קיבלנו מחז"ל, עומד משה ואומר את כל משנה תורה, את כל ספר דברים, עד ועתה על במותינו תדרוך. זה מתחיל בראש חודש שבט. הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור, השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור וכולי. אז יש לתאריך הזה משמעות מאוד מאוד גדולה, ואני רוצה לחזור למשה ולחזור לאהרון ולהתחיל את הכל מחדש לרגע אחד במה שדיברנו בפרשת הסנה. עברנו בשבוע שעבר די בהרחבה על מעמד השכר. לא נחזור לשם. אני רק אזכיר במשפט את הנקודות העיקריות. ראינו שמעמד הסנה הוא לא רק האירוע של לראות את הסנה בוער והסנה איננו מוכר. במעמד הסנה מתרחשים כמה שלבים שכולם קשורים למעמד הסנה. השלב הראשון במעמד הסנה, אחרי שאל נעליך מעל רגליך, ודיברנו על עניינו של משה ושאל נעליך מעל רגליך, בשלב הראשון עומד משה ושואל, מי אנוכי כי אלך אל פרעו, ומה זכו ישראל לצאת מישראל? אני כבר קורא את זה כפי שראינו את זה כבר בהמשך, עם רש"י והכל. ומה זכו וכי הוציא את בני ישראל ממצרים? תשובתו של הקדוש ברוך הוא הייתה, כי אהיה עמך. אמרנו שגם השאלה וגם התשובה, אם מבינים אותם בפשט, הם משונים מאוד. משונות מאוד. כי אם השאלה היא, מי אנוכי כי אלך אל פרעה, איך אני אעמוד בזה, והתשובה היא שבעזרת השם יהיה בסדר, נו, זה גם אני אומר. ומה שאמרנו, הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? בשביל זה צריך את הסנה, כדי להגיד שהקדוש ברוך הוא יכול הכל, משה רבנו, לא יראה את זה לפני כן. אחר כך הוא שואל מה שמו, באמצע ראינו שהוא גם מזכיר לו הקדוש ברוך הוא ושאלה אישה משכנתה, ואז עובר בכלל משה רבינו פתאום לכבד פה וכבד לשון, זאת אומרת זה בכלל בעיה אחרת לגמרי. אז למה לא העלית את הבעיה הזו בהתחלה? ובסוף ראינו שזה הדבר החמישי בסדר שם, הוא בא ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בעצם שלח נא ביד תשלח. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, הלא אהרון אחיך הלוי ידעתי. ראינו שמי אותו רגע ואילה, וזה חורז על עצמו בפרשת בעירה, וזה ממשיך בפרשה שלנו, מאותו רגע ואילה, משה הולך יחד עם אהרון, והשיא של זה, זה כשמתוארים משה ואהרון, איך הפסוק אומר? הוא אהרון ומשה, הם המדברים אל פרעה, הוא משה ואהרון. הניתוח הכללי היה כך. בעצם השאלה הראשונה שמשה רבינו לקדוש ברוך הוא היא שאלה מאוד 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 עקרונית. ריבונו של עולם, לא אני הורדתי אותם למצרים. הירידה למצרים היא גזירה ברית בין הבתרים. הירידה למצרים היא גזירה עתיקה, עתיקה, הגיע הזמן להעלות את הדברים, כאילו אומר משה רבינו על השולחן. זה לא התחיל ממכירת יוסף. זה כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, זה ברורים, זה שיעבוד, זה עולמות כל כך קשים. מול פרעו, מול הכוח המזעזע הזה, שאנחנו קוראים לו מנתת שערי תומעה, מול פרעו, מול העורף, אותיות פרעו, מול הסיטרה אחלה, המושג סיטרה אחלה בא מפרעו, מהעורף הזה. מול פרעו עם העוצמה שלו, לא יכול לעמוד בשר ודם, גם לא אמין. אף אחד. אתה צריך ללכת ולהוציא. כשמשה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא בעצם מי אנוכי, הוא אומר ריבונו של עולם, מי הוא הבשר ודם שיכול להוציא את ישראל ממצרים? הרי גם אתה עצמך תאמר לנו בהמשך, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. אז מה אני צריך לעשות שלך? ותשובתו של הקדוש ברוך הוא, כבר אמרנו, היא מדהימה. מי אנוכי אתה שואל? כלומר, לשון רש"י, מה אני חשוב לדבר אצל המלכים? כי אהיה עמך. אין הפירוש כי אהיה עמך, יהיה בסדר. אני אהיה איתך. בעזרת השם, סייעתא דשמיא. כי אהיה עמך זה עמוק כל כך. כי אהיה עמך פירושו, אתה צודק. שום בשר ודם לא יכול להוציא את ישראל גם עכשיו, בשנייה הזאת ממצרים. יצרו של אדם מבקש להורגו בכל יום, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אם לא יכול. אבל אתה יודע למה אני שולח אותך? כי אתה הגעת למקום שבו כשאתה תהיה שם, אתה בכלל לא שם, כי אהיה עמך, אתה צינור. אתה בטל לחלוטין. אין נוכחות שלך בכלל. אתה כולך צינור לי. אתה שואל מי אנוכי ורומז שהאנוכי השם אלוקיך ילך. אתה לא, אתה משה, אתה שכינה תדבר מתוך גרונך. זה המקום שהגעת. וכך הסברנו את השל נעליך מעל רגליך. המקום שהוא עמד עליו לא היה אדמת קודש. גם לא יהיה אחרי מעמד הר סיני. זה לא ארץ ישראל. אבל אתה משה הופך אותו לאדמת קודש. משה, משה, זוכרים? משה, משה, שאין ביניהם אפילו פסק, ויאמר הנני. אתה משה, שמשה את העולם כולו, ומלמד אותו את וידעת היום והשבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים. אתה הוא זה שתעמוד מול פרעה. למה אני צריך בשר ודם שיעמוד? כדי שיוכלו פה כלים שלנו. אבל כשאתה נכנס לשם, מעלתך היא שאתה לא אתה בכלל, אתה אני. ועל זה שואל משה וישראל, גם הם יוכלו לצאת ממצרים? ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתה תוציא אותה ממצרים, אתה תגלה שאת מעמד הסנה הבוער ואיננו עוקל, העם הזה כולו יראה בהר סיני. כל העם הזה יראה עוד מעט הר בוער באש. וזה המשה קיבל תורה מסיני וכו' וכו'. ועל זה ממשיכים הדברים של משמו, ואינני חוזר, הדברים קשורים לפעם שעברה שדיברנו, אבל אז מגיעים לחלק הבא. חלק האחרון, שנראה כאילו לא קשור בכלל. הרי אם אתה לא רוצה ללכת, למה לא אמרת לי בהתחלה? מה אתה שואל אותי עכשיו מה שמו? מה זה קורס בשמות השם? החלק האחרון הוא מדהים. החלק האחרון אומר משה, אז אם צריך מישהו שמחובר הכי הכי למציאות, כדי שתהיה שכינה למטה, פה, בתחתוניים, כדי שכולנו נהיה קשירים לזה, צריך מישהו שיחבר את הדברים הכי למטה אליי ואליך, זה לא אני. אני כבד פה, אני כבד לשון. כבד פה מבטא את הכוח של מחשבה שלא מתבטאת במציאות. ואני אדבר אליהם והם לא ישמעו אליי, מקוצר רוח ומעבודה קשה. ועל זה באות התשובות של הקדוש ברוך הוא, ואז בא משה רבנו ואומר את הדבר הברור. את התפקיד הזה של להיות מחובר, של לאהוב את הבריות, של לקרב אותם לתורה, של להרים אותם את כל מה שצריך, זה אהרון, זה לא אני. שלח נא ביד תשלח, ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא, ואהרון אחיך הלוי הלא ידעתי. וכמו שמה שאומר, ידעתי לשאר שם אתה חותם. אכן דבר ידבר גם הוא. אבל אתה תהיה לו לאלוהים, והוא יהיה לך לפי. ומשם ואילך ראינו, מכאן ואילך הכל עובר משה ואהרון, ואחר באו משה ואהרון אל פרעה. את האותות שהראה הקדוש ברוך הוא למשה, עושה אהרון לימי העם. ויאמן העם, וינקדו, וישחררו. את האמירות שקיבל הקדוש ברוך הוא, שקיבל משה מהקדוש ברוך הוא בסנה, אומר אהרון בשם משה. מכאן ואילך החיבור של משה ואהרון מתחיל. החיבור הזה בין משה ואהרון, המעבר ביניהם, עומד בסוגיה עמוקה מאוד, שאני חושב שבהמשך תהפוך להיות למשהו שבקודים שלנו יקרא בית הלל ובית שמאי. וכדי לנסות להסביר את הדברים, אני רוצה להתחיל אותם מסוגיה ידועה, שאולי כמה נסיק, אבל היא ודאי תשפוך אור על הרבה מאוד מחלוקות מאוד ידועות בין הלל לשמאי. אני רוצה להזכיר הלל אמירתו הראשונה במסכת אבות היא, הלל אומר, מה? הבאנו את המילה של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן אותו. שמאי מה אומר? זוכרים? שמאי אומר, שמאי לא תמיד זוכרים. עשה תורתך קבע. אמור מעט ועשה הרבה. והחלק השלישי בדרך כלל מאז הגן אנחנו מייחסים דווקא להילל, אבל זה של שמאי. נו, מה המשפט האחרון שלו? והווי מקבל את כל האדם בסדר פנים יפות. זה דווקא יותר מסתדר לנו עם הילל, נכון? מאז גן הילדים. אבל זה שמאי. עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווי מקבל את כל האדם בסדר פנים יפות. הלל אומר כמה דברים, והפתיחה שלהם היא קשה מאוד. הווי מתלמידיו של אהרון. מה פירוש הווי מתלמידיו של אהרון? יודעים שלכל חיובי יש גם מה לא. זאת אומרת, אל תהיה מתלמידיו של מישהו אחר. מה הוא אומר? חזל בעבוד לרבי נתן, בלי להתבלבל אומרים, הווי מתלמידיו של אהרון, שאהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, ומשים שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחברו. אבל משה לא כן, אלא ייקור הדין את זה דבר שמחייב הבנה עמוקה מאוד מאוד. משה ואהרון. הפעם היחידה שמשה ואהרון נפרדים זה מזה, ומשה נמצא למעלות ההר ואהרון למרגלות ההר, אנחנו זוכרים מה קורה. שם הפיצוץ הגדול. שם כשהלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון. האם הוא לא אומר את מה שאמר משה רבינו, שלח נא ביד תשלח, שלח נא ביד אהרון. ומה תפקידו של משה? ישנו ביטוי מעניין מאוד שכולם מכירים אותו, הוא ביטוי שבעיקר מפתח הרבה מאוד בקבלת האריזה. כולנו יודעים שבית שמאי ובית הלל הלכה כבית הלל, ט"ו בשבט הגיע ולא א' שבט הגיע. כולנו יודעים שבדרכו של כל הש"ס, חוץ ממקומות חריגים, שמאי מחמירים ובית הלל מקילים, והלכה כבית הלל. ובתורתו של האריז"ל מתפתח רעיון מאוד יסודי שלעתיד לבוא, תיפסק הלכה כבית שמאי. רעיון שצריך לנסות להבין אותו. מה יהיה אז? למה עכשיו לא? הלל את כל מה שיש לו להגיד פותח, הלל אגב מקבל יותר משניות נדמה לי מכל תנא אחר במסכת אבות. בפרק א' שכל אחד מהזוגות מקבל משנה אחת, הלל מקבל שלוש משניות. ומתלמידיו של אהרון, אם אין אני למי לי, מגד שמה אבד שמי, ודלה מוסיף יסיף וכולי, ולהשתמש בתגע חלף, ומשתמש בכתרה של תורה. בפרק ב' הוא מקבל עוד סדרה של משניות. חריג לגמרי במסכת אבות, גם במשניות חריגות, הוא מספר סיפור, אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים. אמר לה, זה מדהים שהלל מצוטט על ידי תנא אחר במסכת אבות כמקור. רבי צדוק אומר, אל תעשה או אל תעשה מטרה להתגדל בהם, זוכרים, ולא קרדום לחפור בהם. איך מסתיימת המשנה הזו בפרק ד' באבות? וכך היה הלל אומר. זה רבי צדוק. כלומר, יש לנו ציטוט של תנא את תנא קודם לו במסכת אבות. וכך היה הלל אומר, ואגב את מה הוא מצטט? את מה שאנחנו יודעים, את הרגע הוא להשתמש בתגה חלף. הלמדת כל הנהנה מדברי תורה, כאילו נטל חייו מן העולם. ואת כל תורתו של הלל הוא מתחיל בהבין תלמידיו של הרב. מולו שמיים עומד ואומר בבסיס שלו, עשה תורתך קבע. זה ודאי לא כפשוטו, כי מי שלימד אותנו יותר מכל אחד מה זה מסירות נפש על תורה, וכל אחד מאיתנו גדל כבר בגן על הסיפור עם הערובה והשלג, זה היה אגב בסוף תקופת הבט, סליחה, בתקופת הבט. זה היה נכון שלג בירושלים, ערב שבת, תקופת הבט, כולנו גדלנו על הסיפור, זה היה הלל. ומי שמקבל כל אחד בסבר פנים יפות הוא שמאי, אז צריך להעמיק, צריך להבין את זה בהעמקה. אחרי כל ההקדמות האלה, אני רוצה להתחיל את הכל בממרה מאוד ידועה של הלל ושמאי. בדרך כלל כשרוצים לנתח את הלל ושמאי, הולכים לסיפורים הידועים של השניים שהתערבו ביניהם על 400 זוז, נכון? והלל, נתנותו של הלל מול קפדנותו של שמאי. אני רוצה לנסות להבין את העומק. קצת, טיפה. במסכת כתובות ישנו דיון שהוא ודאי טוב, זה סיבה טובה לשמח את כולם, ושבעזרת השם מהדיון הזה כל מי שזקוקים לזיווג שלם יזכו לו במהרה. תנו רבנן כיצד מרקדים לפני הקלה. מכירים? כיצד מרקדים? טוב. כיצד מרקדים לפני הקלה? בית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא. אז נראה שלפי יופייה וחשיבותה מקלסים אותה. קלה כמות שהיא, דברו אליה. ובית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה. אמרו להם בית שמאי ובית הלל, מי שמצויים אגב במשניות של בית שמאי ובית הלל נזכרים בסגנון הזה. מי שאכל במקום אחד ושכח לברך ברכת המזון, אומרים בית הלל יברך איפה? במקומו. אמרו להם בית שמאי ובית הלל, ואם הוא היה שוכח ארנק, הוא גם היה מחפש אותו במקום שהוא עכשיו או שהוא היה חוזר לחפש אותו? נו, ומה אם טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף? אמרו להם בית שמאי לבית הלל, הרי שהייתה חיגרת או סומה. אומרים לה קלה נאה וחסודה? הקסימום, איך אומרים בציניות, חוץ מזה הכל בסדר. אומרים לה קלה נאה וחסודה? והתורה אמרה מדבר שקר תרחק. זה קלאסי. אם היה שוכח כסף, והתורה אמרה מדבר שקר פרחה. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם, שמעו את הדברים שלהם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? לקח מישהו מקח, אחר כך הוא משבח את המקח, הוא מגנה את המקח, הוא מתחיל להתרגל אליו, לא? הוא מתחיל לאהוב אותו, והוא מתחיל... זה נשמע איזה תירוץ כזה, קצת התחשבות במצב, לא? הווי אומר, ישבחנו בעיניו. סיכום הגמרא. מכאן אמרו חכמים, לא מכאן אמרו בית הלל, מכאן אמרו חכמים, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. זוכרים למה משה אמר שאהרון צריך לקבל את התפקיד? מכאן אמרו חכמים, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, ורשי מדהים. מה זה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות? נו, אם אני הייתי צריך לכתוב פירוש, הייתי אומר, הוא אין, הוא בחדשות. זה לא מעורב. לעשות לאיש ואיש כרצונו. שמעתם את רש"י? לעשות לאיש ואיש כרצונו. זה אפשרי? איך עושים את זה? מכאן. ומה זה כרצונו? כיצד מרקדים לפני הקלה? קלה נאה וחסודה. טוב, אבל מה אם מדבר שקר תרחק? מה אתם אומרים? השאלות כאן הן כמה, אני רוצה להתחיל את הכל ממש במיקוד בלימוד הגמרא הזו. בעל התניא, אדמור הזקן, במאמר שביחד עסקנו בו, מאמר מופלא, אני חושב קובע יסודי יסודות, כמה נקודות כאן, זה דבר פלאי. אני רוצה להתחיל את זה. אלף באמת, דברי בית שמיים הם קשים, לא? מה הם תכננים? הם אומרים שאי אפשר לשקר כי באתי, אז איך הם מתכננים שאני אשיר? קלה חיגרת וסומה, כלומר, תנו לנו לחם. הבנתי את המילים, מילים מן המקורות, לחם, רק תוסיפו לחם, איך שרים? כלומר, מה ההצעה שלהם?
יש הרבה שירים אחרים.
100%, זה לא קשור לקלה כמות שלי. אתה אומר, השיר קלה, אני כמו מקבל, זה רעיון מצוין. אבל אז בית שמה היו אומרים, יגיד קלה מיות, והייתי מקבל את זה קודם. אבל זה לא מה שכתוב, כתוב קלה כמות שהיא, אז תשאיר על מה שהיא. זה קשה מאוד בית שמה, וכל הקשורים. בית הלל, ענו דבר מאוד יפה, מי שקנה מקח, הכל הבנתי, מאוד מאוד נחמד, אבל השאלה של בית שמה היא טובה. יצאנו מזה מהיר מדי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שאלה שתיים, עכשיו זה ככה לשנייה כמה שאלות. השאלה הראשונה היא כמובן השאלה מאוד עקרונית פה. שאלה שתיים, כיצד מרקדים לפני הקלה? המודרניים שרים כשלוקחים את הקלה, כיצד מרקדים לפני הקלה, וכשלוקחים את החתן, נו, כיצד מרקדים לפני הקלה. מצוין, רק לא כתוב דבר. חוץ מזה הכל מצוין. למה דווקא כיצד מרקדים לפני הקלה? למה גמרא הייתה יכולה להציע כיצד מרקדים לפני הקלה? למה כיצד מרקדים לפני הקלה? אם היו אומרים כיצד מרקדים לפני החתן, אז הייתם אומרים מטעמי צניעות, פמיניזם, אני יודע מה איזה פשטות כזאת או משהו אחר. אבל כתוב כיצד מרקדים לפני הקלה, נתקלה. אז למה באמת לפני הקלה כתוב בכל המקומות האחרים, כל המהנה מסעודת חתן ואינו בסמכו? ברכת חתנים. למה כיצד מרקדים לפני הקלה? ומה אם לשבח את החתן? אני גם צריך טיפוח של הביטחון העצמי. מה, למה לא קצת לחזק אותי? מה, לא מניח לחזק אותה? כיצד מרקדים לפני הקלה? זה. עוד שאלה, והיא גם כן מאוד מעניינת, כיצד מרקדים לפני הקלה? הנושא הוא הריקוד? כיצד מרקדים לפני הקלה? התשובה היא שני צעדים קדימה, אחד אחורה, יש כל מיני דרכי ריקוד. בוא נלמד מחול, נדע איך מרקדים. ונתכוונתם בטח להגיד כיצד מסמכים, כיצד משבחים, נכון? כשרוצים למשל להגיד לי איך מברכים, אז שואלים אותי כיצד מברכים, לא כיצד מרקדים בברכה, נכון? למרות שאני ברסלר רק רוקד בברכה, אבל אומרים לי כיצד מברכים. הנושא הוא השבח, הנושא הוא עכשיו לא הריקודים. אז מה כיצד מרקדים? אז כיצד מרקדים לפני הקלה? אגב, חיגרת או סומה, זה סתם כדי להיות בהומור רגע, באמת. מה בחרו פה בדברים האלה? כיצד? הייתה חיגרת או סומה, ככה יגיד? השאלות הן הבאות. האדמו"ר הזקן, במאמר מדהים, בשיר השירים, אגב הפסוק מושכני אחריך נרוצה, רואה את המאמר הזה כפשוטו, אבל קודם כל בעומקו. ואז נחזור את זה. גם אנחנו נקראים קלה. קלה של הדוד. הוא החתן, ואנחנו הקלה. נכון? וכל פעם בפעם, הוא החתן, אנחנו הקלה. אחד דודים נקרא קלה. כנסת ישראל הקלה. ובכל קבלת שבת מחדש אנחנו מבקשים ממנו לבוא לקראת הקלה. אני חושב שלעיתים אם נבין את זה, קודם כל באמת במיקוד בסוגיה הזאת, ואז בית שמאי ובית הלל. ואז חזרה לפני, ואם נצליח חזרה לראש חודש בה. אם לא, הבטחנו שבט"ו בשבט. ואני מתחיל עוד פעם, הקושי הגדול בביטוי של הלל הווי מתלמידיו של אהרון הוא, אני לא יודע אם שמים לב לעומק הקושי, איך תנא לוקח דמות מדמויות המקרא ואומר ממנו תלמדו? מה הפירוש שלך של המשפט הזה? מה אתה אומר? הזכרתי את עבודי רבי נתן, זה ולא. ואני חוזר ואומר, הראשון שקוראים זה הוא משה. ורק החיבור של משה ואהרון יעשה. אגב, סוגריים בעשר שניות. משה מאוד רוצה להיכנס לארץ. הוא לא זוכר. עד כאן כולם יודעים. לא כולם זוכרים לדברי חז"ל בהמשך. חז"ל מפורש, נגמרה במסכת סנהדרין. והתחנן אל השם בעת ההיא. הוא מבקש להיכנס, והקדוש ברוך הוא אומר אותה, תיכנס. לעתיד לבוא. לעתיד לבוא אתה תיכנס. כאן אתה תהיה האלוקים לאהרון שיהיה נביאך. אתה תהיה לו לאלוהים והוא יהיה לך לפי. נכון? הוא יהיה נביאך. ואת הכוח הגדול שאותו אתה צריך להמשיך להביא בעולם, זה יבוא לא פה, זה יבוא בעולם הבא. זוכרים שגם בית שמאי הלכה כמותם לעולם הבא? חזרה לכיצד מרגלים, בוא נתחיל לרקוד קצת. כיצד מרגלים. אני צריך לקרוא את המושג קלה. קצת דירור מושגים של כמה שניות. קלה, it's bride in English, נכון? Woman, bride, bride. אני לא יודע מה המקור למילה bride. אני גם לא תמיד הצלחתי לזהות מקורות במילים. יכול להיות שאולי פה יש. אבל אני יודע מה יש במילה קלה. אני עכשיו עוסק בעם ישראל כקלה. ואחד בדי לקראת קלה. שורש המילה קלה הוא קודם כל מנחשפה וגם קלטה נפשית. קלוט הנפש. לכלות זה לא סתם רצון. למילה קלה יש עוד שורש שמצלצל עליו. שנשמע הפוך. חיסול. קליה. קלה ונחרצה. האמת שהמדקדקים, אבן עזרא וראשונים אחרים מסבירים את המילה קלו עיניי, עיניי קלות בשני הדברים ביחד. כבר אין לי דמעות. דמעותיי קלו, אבל לא במובן של הושלמו, אלא קלו, כליון. כי אני קלה אליך. מסביר את זה יותר בעומק, המושג נחשפה יותר פשוט, אבל נחשפה וגם קלטה נפשי, הוא הרצון הכי עמוק, הכי פנימי. זה לא רק רצון, זה כיסופים, וזה לא רק נחשפה, זה גם קלטה. הביטוי הזה הוא כל כך חזק, נחשפה ולא רק נחשפה, שזה הרבה יותר מרצון. זה יותר מתשוקה, אלא זה נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. מתי אבוא ואראה פני אלוקים? קוראים לזה בדברי הנביא רצון. זה איזשהו רצון להיקלל מהמילה של שלמות במילה קלה. תראו איזו מילה יפה המילה הזאת. זה הרצון להיקלל כאחד במקור שלי. אתם יודעים למה כנסת ישראל נקראת קלה? כי היא חלק אלוקה ממעל ממש. והחלק קלה להיקלל במקור. עברית פשוטה. עברית פשוטה מאוד. קלה זה הרצון להיקלל. זה המושג. לכן גם קלטה, באמת, אין פה משמעות. הישות שלי כאן, החולף, המוגבל, העכשווי, הזמני, מבחינתי קלט. זאת קבלת שבת שהארי מלמד אותנו. זאת קבלת שבת שהפכה להיות אולי התפילה המרכזית, שלא מופיעה בשום מקור, לפני שגורי הארי לימדו אותה בצפת. זאת הקבלה של השבת שלנו כשאנחנו קוראים לעצמנו קלה ולדוד דוד. עכשיו 60 שניות על דוד. למה דודי? בתרגום שראיתי שמתורגם באנגלית לך דודי לקראת קלה זה הבריידל הבלעד, אהבה. אבל דוד זה אנטי. ולא ראיתי אף תרגום כזה ואני שמח שם. כי זה ממש לא אנטי, זה מישהו אחר, אז למה דוד? דוד בעברית, זה היום כמה דקות לימוד עברית, זה שפה גדולה. שפה גדולה. אתם יודעים שכמו שאתה בחרתנו מכל העמים, כך רוממתנו מכל הלשונות. אתם יודעים מה זה רוממתנו מכל הלשונות? בכל לשון אתה יכול להגיע עד גובה מסוים. אבל בלשון העברית כשאתה מתרומם, אתה מגיע לאין סוף, לכן רוממתנו. ואם נדמה לך שהגעת לסוף, זאת אותה כפירה כמו לכפור באתם חלטה. פשוט לא הבנת. אגב, איך אני מדבר כל כך יפה על השפה? כי זו שפה של הקדוש ברוך. כך הוא ברא את העולם. זה השפה שלו. אתם יודעים מה זה דוד? דודי וקלה. זה דודי וזה ראי. דוד, דיברנו פעם על המילה הזאת, נכתב באותן האותיות של המילה דד. דדי, דדי הלבוך בכל עת. בדדים של אמא נמצא חלב שהתינוק יכול לקבל. מזה הוא יכול לחיות. אבל אתם יודעים שכדי שיהיה חלב שהתינוק יוכל לחיות ממנו, צריכים שני תנאים. א', צריכים תינוק. אם אין תינוק, אין חלב. שנית, צריכים שהתינוק ירצה לינוק. סוגריים של 10 שניות כדי לא להכביד בעברית. יש עוד שפות שבהן בייבי זה תינוק. תינק. תפקידך הוא לינוק. כשאתה תינוק, אני אהיה אמא. אבל אתה תינק. כשהתינוק יונק, הוא לא למד באוניברסיטה, איך עושים את זה? הוא למד שום קורס. כשהוא יונק, בהתערותא דלתתא, הוא מעורר את החלב. כמה הוא מעורר? אין סוף. מהמקור הכי עליון שיש. לא מטרנה, לא עם קופסאות. הוא מעורר בהתערותא דלתתא, כי הוא רוצה להיכלל. אתם יודעים איך הוא עושה את היניקה? הוא נכלל באמו. זו הפעולה הראשונה שתינוק יודע לעשות. קלה ודד. וכשהוא נכלל באימו, אם הוא לא נכלל באימו זה סתם משחקים, הוא משחק פה עם אוויר עכשיו. סתם, מעצבן, נרדמים. אם הוא נכלל ממש באימא, הוא מעורר את המקור האינסופי. יותר ממה שרוצה התינוק לינוק, רוצה האימא. צריכה. לא יופיע החלב המופלא הזה. בלי שהתינוקים. אבל מה שמקופל מאחורי מה שאמרנו הוא שנכון שהתינוק זה התארות הדלטטה. זה נכון. אבל כדי לעורר את ההתארות הדלטטה, אמא מעוררת אותו לעורר אותה. זוכרים את הרגעים שנרדמים? לא מהזמן שינקנו, אבל מהזמן ש... מי שיניק לי. צריך לעורר את ההתארות הדלטטה. אם אני אעורר 1,000 פעם, אבל אין תינוק שיתעורר מזה שאני מעורר אותו, זה לא יעזור. אבל כשאני מעורר את ההתארות הדלטטה, התינוק יונק. אתם יודעים מי כנסת ישראל? כנסת ישראל היא קלה. אתם יודעים למה היא קלה? כי גם כשיהודי נידח לחלוטין והוא ישן לגמרי והוא בכלל לא רוצה את החלב של אמא, הוא בעצם קלה. שם התואר של כל יהודי ויהודי זה קלה. כל עניינו זה נחשפה וגם קלתה, אבל הוא רדום לגמרי. הוא לא יודע בכלל שהוא תינוק. הוא לא רוצה. הוא לא זוכר בכלל מאיפה הוא בא. אבל הוא קלה. ועכשיו נחלקים במחלוקת חשובה. כיצד מרקדים לפני הקלה? איך מעוררים את הקלה? להיות קלה בפועל. שמעתם את השאלה? כך מסביר האדמו"ר הזקן. כיצד מרקדים לפני הקלה? איך מעוררים? עוד מעט נדבר על המילה ריקוד עוד. אבל זה הריקוד. אמא מרקדת לפני התינוק שלה שלה. כיצד מרקדים לפני הקלה? וכאן יש מחלוקת שיטות עמוקה מאוד מאוד מאוד. אדמור הזקן אומר שחידושו של הבעל שם טוב היה הליכה בבית הלל. מחלוקת, סליחה, מחלוקת מאוד יסודית. שמאי אומר שמעוררים את הקלה על ידי שמבררים את מה שצריך לברר במקומות הכי קשים. מסתכלים במראה ורואים מה צריך לתקן. כך מרקדים לפני הקלה. קלה כמות שהיא. זאת האמת. מדבר שקר פרחה. מתנקים. מזדקחים. מנקים מומים. אתם יודעים מה שורש המילה שמי? שמי, הכל עברית. אתם יודעים מה פירוש שמי? אתם יודעים מה זה שמי מקרקעין? מה זה שמי דירות? מעריך. שם. חז"ל אומרים, ושם דרך אראנו ביש האלוקים אל תקרי ושם אלא ושם. כל השם אורחותיו. זה שמעריך את אורחותיו, מעריך את דרכיו, בודק איפה הוא באמת. אתם יודעים מה שמי אומר? עשה את תורתך הקבע. איך מרקדים לפני הקלה? כמות שהיא. ונוגעים באותן הנקודות ומתקנים את אותן הנקודות. וכשהנקודות תהיינה ותוקנות, אז אפשר יהיה להיקלל למעלה למעלה. יודעים מה זה בית הלל? יודעים מה זה הלל בעברית? כמה נפלא ללמוד עברית, לכיתה א', רק עברית. יודעים מה זה הלל? הלל, נגיד בראש חודש. יודעים מה זה להלל? לשבח. אתם יודעים מה זה הלל? עוד מילה בעברית? בהילו נרו, הלך ראשי. מה זה בהילו נרו? מלשון אור. הילה. אתם יודעים מה אומרים הלל? לא רק פה, בכל מקום. אתה יודע כיצד מרקדים לפני הקלה? אתה יודע איך מעוררים את הקלה? כשמעצימים את האור שלה, החושך נדחה ממנה. לא עוסקים בפגיעה בנשים. זה לא דבר שקר. זאת האמת. זה לא דבר שקר. ושמאי? שמאי זו נשמה שבאה, כמו שאנחנו יודעים להעמיד במוצג, מצד הגבורות, הלל מצד החסדים. המבטלותו של הלל היא הסבלנות של הלל. מכאן למדו חכמים שתהה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, זוכרים את הביטוי של רש"י, לעשות לאיש ואיש כרצונו. זוכרים את הלל בערב שבת, הולך ומתעטף ומתעטף ומתעטף, עד שהוא מגיע בעצם למה רוצה הנודני כזה שבא בערב שבת כדי לשאול מי כאן הלל, מי כאן הלל, זוכרים? ורק כשהוא מגיע בעצם לנקודת האור העמוקה שלו, רק אז הוא נותן לו מוסר ואומר לו, כדאי הוא הלל שתאבד אל ידו הרבה מוזו. מצד האמת, מצד החיגרת והסומה, אדם שצועק להילל מהרחוב מי כאן הילל, צריך לבוא עם ההוצאה לפועל ולכלוא אותו על מוצאי שבת ואז לדון בסוגיה. להגיד לו שאלה גדולה שאלת בני על כל שטות שלו, על רוחב הרגליים של האפריקאים, זוכרים שם אותה גמרא מפורסמת? וכמה טרוטות עיני השאלה גדולה ובעיקר עיתוי מצוין היה לך בני. שאלה גדולה, עיתוי מדהים, באמת הגוואלד. בהילו נרוע לראשי ומהו האור, עוד לא הצלחתי לחדור אליו. כך מרקדים לפני הקלה. והלכה כדי תראה. זה דבר פלאי. כשהחתן והכלה נכנסים מתחת לחופה, הם נכנסים ביחד אל אותו ייחוד עליון שמקיף עליהם מלמעלה. כמו שהכלה הזאת היא לא בפועל כלה. בפועל היא לא יודעת שהיא יהודיה אולי הכלה הזאת. בפועל הוא לא יודע כלום על עצמו. אגב, לא מניח רחוק, הוא רוצה לשקר לרחיקידותו. הכלה הזאת זה אני כשלא בא לי. כשלא בא לי כלום. אז איך מרקדים למעלה? אתם יודעים מה זה לפני? לפני זה לא only in front. כיצד מרקדים לפני הקלה? איך מעוררים את הקלה? בית שמאי אומרים, מהרגליים. מהראש. בית הלל אומרים, בהילו מרו עלינו. מהחופה. אתם יודעים מה זה לרקד? לרקד בעברית זה to dance. דעת אימא. יש מלאכת מרקד. זוכרים את מלאכת מרקד? בנפה, מלאכת מרקד. תמיד אמרתי שמלאכת מרקד זה מלאכת מרקד כי אתה עושה כאילו אתה רוקד, נכון? עכשיו הנפה רוקד. יוצאים במחול. הנפות ואני כולם יוצאים במחול. הבנה אחת, עד שלימד אותי גדול עם ישראל, הזכרתי יותר מפעם שהפירוש בדיוק אותו. אתם יודעים מה עושה המרקד? המרקד מפריד בין הטוב לבין המוץ. אתם יודעים מה עושה ריקוד אמיתי? את אותה פעולה. איך היה אומר לבעל שם טוב, כשאומרים לו שכל החסידים, מה שהם יודעים זה לעשות, זה רק לרקוד. היה אומר, אם תמצאו עוד דרך להרים אתכם חצי מטר מעל הקרקע, תתנו לי, אני בינתיים לא מצאתי. חיפשתי פשוט איך מתרוממים מעל הרצפה. בינתיים הלכתי על זה. לרקד זה להפריד, להשאיר את מה שמושך אותי ולמטה למטה. קיצר זה רק דין. לרקד זה לא בראש, לרקד זה ברגליים. המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי היא המחלוקת של כל החיים. האם גם אם אני עדיין לא קלה בדגלי, האם אני עדיין רחוק מלהיות האם גם אז אני מוזמן לבית המדרש? להיות מואר באור הגדול שהוא ממילא ידחה את החושך? או שאני צריך להמתין בחדר המתנה ולנקות את החיגרות ואת הסמיות שלי? סומה מבטא את מי שהקושי שלו להיות קלה בא לביטוי בעיניים, בראש, בהבנה, אולי באיזו כפירה, אולי באיזו חיגרת. זה מי שהקושי שלו להיות קלה דווקא בא לידי ביטוי בעולם המעשה. ועל זה שואלים בית שמאי, בית הלל, ואפילו חיגרת, ואפילו סומה. ובית הלל אומרים להם, בוודאי. כי מי שלקח מקח בשוק, אתם יודעים מי לקח מקח בשוק? החתן. לקח מקח, ושם אותו בשוק. זה לא אני שמתי אותי בשוק. כשהייתי נשמה נפלאה מתחת לכיסא הכבוד, לא הייתי בשוק. ועכשיו החתן בא לקחת מקח מהשוק. אתם יודעים מתי הוא בא לקחת מקח מהשוק החתן? כשהתחתנו. אתם יודעים מתי התחתנו? ביציאת מצרים. ויעבור עלייך, אתם זוכרים? והירך מתבוססת בדמייך. והנה איתך את דודים. ועכשיו רוצים להתחתן ורוצים לידה. וכיצד מרקדים לפני הקלה כדי שהיא תחלה? אתם יודעים מה הדיון בין הקדוש ברוך הוא לבין משה בסנה? נדמה לי, אפשר, אולי. בתחילה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, של מעליך אתה משה, ומשה שומע הכל, ואז הוא אומר, כפי שאמרנו בהתחלה, זה לא בשר ודם, זה אלוקות. לך דודי לקראת קלה, רק אז פני שבת מקבלה. אי אפשר להגיע אל הגאולה אם לא אתה לך דודי לקראת קלה. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, נכון, אני רוצה שתדבקו בי ולדבקה בו. אבל איך לומדים חז"ל? וכי אפשר להידבק משכינה? אלא ידבק מחכמים. אבל במי? בהלל או בשמיים? בהתחלה אומר משה, ריבונו של עולם, רק אתה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, גם בהר סיני יהיה לנו את אותו ויכוח. אתה תגיד, ריבונו של עולם, רצוננו לראות את מלכנו, אומר העם, והם רוצים לקבל ממך, מפי המלך, זוכרים, ולא מפי שליח. ואני אומר לך, הנה אנוכי בא אליך באבי ענן. הם צריכים לדעת שיש משה. גם אתה תצטרך לדעת שיש מישהו שדרכו מקבלים כוח. כשמשה יצא ממצרים וילך לסרח בת אשר בשבוע הבא, וישאל אותה, איפה עצמות יוסף? בדיוק כמו יעקב אבינו, שכשהוא ירד למצרים והקדוש ברוך הוא יגיד לו, אנוכי ירד עמך. ואנוכי יעלך גם עלו. הוא עדיין יצטרך את ויוסף ישית ידו על עיניך. כי מצרים לא משהו שהיה פעם. בפרשה שלנו כתוב בפירוש שזה לא משהו שהיה פעם. בפרשה שלנו כתוב שזה שמצרים זה רעיון, זה לא דברי דרש. בפרשה שלנו כתוב שזה הפשט. בפרשה שלנו כתוב בסוף הפרק הארוך, בסוף פרק י"ב, ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים, זוכרים כמה? 30 שנה ו-400 שנה. כבר למדנו פעם את הפסוק הזה. לא היה ולא נברא. לפי שום ספירה לא היינו בארץ מצרים 30 שנה ו-400 שנה. גג 210. אז מסבירים ש-30 שנה ו-400 שנה זה 400 מאז ברית בין הבתרים. מהולדת יצחק. ו-30 זה 30 שנה, 30 קודם הולדת יצחק, ברית בין הבתרים. אז זה לא היו בארץ מצרים, אבל כתוב פה הוא מושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים. אם זה פיזיקה, זה פיזיקה. לא ישבו בארץ מצרים פיזית, 30 שנה ו-400 שנה. ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים במיצרים האלה עד שאנחנו יוצאים משם לך דודי לקראת קלה. זה מתחיל בברית בין הבתרים בגר יהיה זרעך בארץ לא להם, שכל המגמה שלו, שכל המגמה של השיעבוד הזה הוא ואחרי כן יצאו ברכוש גדול ויהיה לך דודי לקראת קלה. ואז כשמתגלה הקדוש ברוך הוא אל משה, מה אמור לבקש רואה ישראל הנאמן? ריבונו של עולם, אתה, לא אני. אתה, כך יאמרו הנביאים לעתיד, כשהקדוש ברוך הוא יגיד להם נחמו נחמו עמי, והם יגידו ריבונו של עולם, אתה. והוא יענה, אנוכי אנוכי, הוא מנחם חיים. איך יגיד הנביא לקדוש ברוך הוא, אנחנו מזכירים את זה, הזכרנו, בעזרת השם את זה נזכיר גם בתשעה באב הבא בגאולה. כי אתה השם באש יצאתה ובאש אתה עתיד לבנותה. ומשמבין משה שהתפקיד הוא לדבקה בו דרך צינורות שזיקחו את עצמם לאלוקות כזאת, הוא בא ואומר, אהרון, כמו מקבל שהפסיקה היא בית הלל? יודעים למה ההלכה לעתיד לבוא כבית שמאי? כי לעתיד לבוא כשתמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אז ברור שההלכה צריכה להיות כשהקלה כבר יודעת שהיא קלה כבית שמאי. האם אתם סבורים שהשיטה של הסתר עדך קבע סותרת את אלי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפו? חלילה. לכן באה המשנה ומכניסה את אלי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות לדברי שמי הכל כך קצרים במסכת אבות. שליש מדבריו זה זה. כל היסוד הוא הסתר עדך קבע. תשום אורחותיך. תקבע את הכל. תהפוך לכלי קבוע. כל המחלוקות בין בית הלל לבית שמאי, למי שיעמיק, מחוברות סביב הנקודה הזאת. קלה נאה וחסודה. אגב, עוד משפט אחרון בעברית. מה זה קלה נאה וחסודה? קלה נאה, וחסודה, נכון? חוט של חסד משוך עליה, אומר השם. כמה מדויק הכוח של האדמו"ר הזקן בעברית. חסודה, הוא אומר, לא חסידה. אנחנו אומרים איש חסיד, ולא איש חסוד. הפולנים אומרים חוסי. יש גרסה בור סוד שאינו מהבית יפל רבי לעזר, ויש גרסה בור סיד שאינו מהבית יפל. פעם חשבתי שזה פשוט עבר דרך איזה מקום בגליציה, שמאז זה נהיה הבעיה עם סוד או סיד, לא סגור. למה חסודה ולא חסידה? איזה דיוק. חסיד זה אדם שהוא חסיד. חסוד זה בנפעל. הקלה היא חסודה גם אם זה לא מתגלה בפועל. זה מויה שהיא חסודה. אתה יודע את זה? אתם מבינים מה הלל אומר? זה לא דעתי. אין שום היתר להלל לבוא להגיד ממי להיות מתלמידי מי. מה זה הדבר? מפור שאני אומר לבין מתלמידיו של אהרון. אני מחלק פה עכשיו את בית הספר לתלמידים, מי לומד אצל משה, מי אצל אברהם, מי אצל יצחק ומי... אתם יודעים מה אומר הלל? הלל אומר, כך לימדנו שהווי מתלמידיו של אהרון. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה לדבר, משה שכנע את הקדוש ברוך הוא שהמדבר יהיה אהרון. ממילא הווי מתלמידיו של אהרון. משה הוא הכוח של האמת הקבועה, האמת המוחלטת, שלאורך כל הדרך שמאי והלל דנים בה. הללו מטמאים והללו מטהרים. לא מטמאים את הטהור, לא בית שמאי ולא בית הלל. לא מטהרים חלילה את הטמא, אלא באותם המקומות שהפוטנציאל שלהם הוא יכול להיות מסובך. שם מתרחש הוויכוח, איך מעוררים אותם. הללו מטמאים חיגרת מסומך, והללו מטהרים. איך מסיימת שם הגמרא בעירובין? ואף אתה עשה עצמך כפרקסת. וקנה לך לב מבין לשמוע דברי אלו ודברי אלו. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. מעמד הסנה שממשיך אחר כך בכל התורה כולה, הוא היצירה שיצרה את הוא משה ואהרון, הם המדברים, הוא אהרון ומשה. כך מגיעים להר סיני, שלרגע אחד תהיה פרידה. נשאל משה את אהרון, מה עשה לך העם הזה? כי הבאת עליו חטאה גדולה. מה עשה לך? זוכרים מה יהיה הביטוי שם? כי פרעו אהרון. שמעתם פעם את המילה הזאת? כי פרעו. מכירים את הביטוי? כי פרעו אהרון לשמצה בקמיהם. אתם יודעים מה קורה כשיש רק את הפעולה של אהרון בלי משה? אתם מבינים את התזכורת, את המוזיקה בתזכורת הזאת של כי פרעו? את הצורך של אהרון במשה ושל משה באהרון. התורה היא תורת משה. משה אמת ותורתו אמת. היא לא תורתו של אהרון, היא תורת משה. משה הוא רבינו, אבל אנחנו תלמידים של אהרון. איך זה הולך? כי הוא משה ואהרון. הוא אהרון ומשה. כיצד לרק דין, זה רק אם אתה זוכר את שתי השיטות. ויודע שבפועל דרך מרקד בפני הקלה. כי זה הלכה כדי דין. ודווקא פה קמים חז"ל ואומרים, מכאן למדו חכמים, שתהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. איך תגיע לעשות ואיש ואיש כרצונו, בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, ולדעת שאהרון הוא כל הזמן משה, וכל כוחו הוא משה. אהרון, כך מופיע בספרים, זה אותיות נראה, נגלה. מופיע פה. גם אם תבינו את המילה אהרון, כי קרובה למילה ארון, זה המקום שבו התוך מונח. משה הוא מה שמשה אותנו. מכל מציאות, מכל יאור, מכל בית פרעה, כדי שאפשר יהיה להימשות, בנראה, בנגלה, פה מלמד משה את ישראל להיות מתלמידיו של אהרון. הפגישה הראשונה של אהרון עם משה היא ורעך ושמח בליבו. אהרון הנביא, הפה, האוהב שלום, הוא זה שיודע לראות את משה. לראות את משה ולהעביר את דבר משה, לעשות את אותותיו לעיני העם. כשאהרון מעביר את דברי משה, אז ויאמן העם, ויקדו וישתחוו. ראש חודש באת, באמת אלה פרישה. חודש טוב ומבורך,
כל ישראל.